שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
מה שלומכם?
ברוך השם, נו, מה שלומכם בימים אלו? מתחילים לחזור.
רואים את האור בקצה המנהרה, ילדים...
בעזרת השם.
עוזרים למוסדות פחות או יותר.
פרשת בער בחוקי סי.
כן.
פרשת בער בחוקי סי, יש לנו בחוקי סי, יש את התוכחה, כידוע. יש בחוקי סי ויש בכיסובוי. אבל יש פה משהו מעניין, רב שלם, באמצע התוכחות, באמצע כל הדברים הלא טובים, מובא שם, וזוכרתי, הסבריסי אברום, הסבריסי יצחוק, וזה יעקב ואזכור. ככה סוג של נחמה כזאת, באמצע. מה הקשר של זה?
באמצע כל הכללה.
אז יש בספר הנפלא, אצטרוסי ממלא, של הרב טורק, אז הוא מביא שם הרב ניימן, שזה בדיוק, גם כל אחד שנמצא, אנחנו היום רב שולם, נמצאים בימים האלו, אז כל אחד בוודאי, אם הוא קצת יתבונן, אז הוא רואה את הדברים הטובים, הדברים הנפלאים שיש לו.
מה, נו, תספרו לנו.
שמעתי על ייחודי משפחות נפלאים שהיו.
שמה?
כאלה שלא יכולו לשבת בבית רגע אחד, לא להקשיב לילדים. יהיו חלק מהמשפחה.
יפה, לומדים עם הילדים.
לומדים.
זה...
הרבה דברים, כן.
להכיר את הטבעים של כל אחד. שבת סעודה ביחד. סעודת ערב, לא יודע מתי יצא לכם בברום.
ברוך השם, כל יום, כל לילה.
כן, אצלי זה לא יצא הרבה. יושבים כל לילה, סעודה. יושבים ביחד, מדברים, מה היה ביום, איפה היית בסלון, במטבח, איזה טיול עשית, וכו'.
יפה, יפה מאוד. אז הוא מביא שם הרב טורק על אבא שלו. אבא שלו שליטה, ברוך שיאריך לאורך ימים טובים. אבא שלו למד בהונגריה, אצל השבט מישהו, הנכד של אחסמסויפר, זו הישיבה של רבי יהודה רפאי, היו שם מאות מאוד בחורים, זה היה אחת הישיבות הגדולות שהיו אז. והוא היה גאון עצום הראש הישיבה שם. מספרים שהרב מאיר שפירא מלובלין נפגש עם האמרי אמס, ואמר לו שהוא עכשיו הולך להונגריה, אז אמר לו, תלך לרבי יהודה הרב פריי, תראה, הוא אומר לו, תראה מה זה הנובה.
וואו.
הגאון עצום. ותפליש צדיק תד התחילה, זה הבאים של ה... שהתחילו הפרעות, מלחמת העולם השנייה, התחילו כל המתח, ו... אז הרבה מיהדות הונגריה, החזנים והגבאים ושליחי ציבור, אסרו אותם ועינו אותם. והבחורים היו אמורים לחזור הביתה לחגים, אבל הישיבה שכנע את הבחורים להישאר כן בישיבה, כדי שהם יתפזרו בכל הבתי כנסת באזור, שיהיה חזנים, שיהיה תפילות. מלאדם אנשים לא היו באים, היו באים, רואים שאין אף אחד חוזרים. אז ככה הוא דרבן אותם להישאר, ובאמת בזכותם היה ככה המון המון בתי כנסת שהיו פעילים, והגיעו אלפי יהודים מכל הסביבה, וזכו להתפלל את התפילות של החגים. התחושות כמובן היו קשות, אבל בכל זאת, לפחות זה היה משהו. הוא מספר שם שהגיע סוקס, והראשי והיה במצב, כולם היו במצב לא, מצבו אחלה כל כך גדול, והוא החליט שהוא מתאמץ ומשיג לראשי וארבע מינים. הוא נסע לפרשבורג, לעיר הולדתו, הוא הכיר שם איזה גביר גדול שהיה מביא להם כל פעם ארבע מינים, היו צריכים לנסוע ברכבת מעל 10 שעות, נסיעה ארוכה מפרכת באותם ימים, אבל אמר הוא בשביל הראשי והוא עושה את זה. והוא נסע, והאשר הוא מאוד שמח שהוא הגיע, אומר, כבר פחדתי שלא יהיה לכם ארבומינים, והוא הביא לו, לקח והביא לו, והוא קפץ על הדרך להורים שלו, לבקר אותם, וההורים שלו מאוד שמחו, לא היה הרבה זמן להתעכב, אז כשהוא ככה בא לצאת, אז הוא רואה שאמא שלו עצובה, שואל מה קרה, אז הוא אמר, היא מראה לו, קיוויתי כל כך שתהיה איתנו בסוכות.
עכשיו אתה חוזר לישיבה?
ועכשיו לא תהיה פה. אז ישמע רב שולם, הוא נסע ברכבת את 10 שעות, והוא חזר עוד פעם. חזר להיות עם ההורים, כיבודיו, כיבודם. וככה הצליחו איכשהו להעביר את ה... ככה היה בבית, ועברו שנות המלחמה. באיזשהו שלב הוא עלה לטורקיה, יכלו להגיע בקלות יותר, אמוניה, לא צריכים אישורים. לא צריכים ספרקטים. אז הוא עלה על איזו אונייה עם 300 יהודים, והיו שם גם ברוך השם הרבה שומרי תורה מצוות, והיה שם אווירה מאוד רוחנית באונייה. אבל משום מה, עד היום אף אחד לא יודע מה קרה, שהאונייה לא הגיעה לטורקיה, אלא בסוף החליטו שהאונייה נוסעת לארץ ישראל. והם היו באונייה, זה היה סיבוב שלהם, 3 חודשים לקח להיות. הוא אומר, היה בכלל נס, שהאונייה היה בפנים אוכל ודברים, לכזה הרבה אנשים, לכזאת תקופה. אנשים לא עומדו שם ברעב. והגיעו לארץ ישראל, זה במושגים שלה, אז לא שייך לקבל ככה 300 אנשים, ולארגן אותם, לסדר אותם. אז אמרו קודם, את הנשים ואת הילדים מורידים. את הגברים אמרו להם, אתם תשארו, תסתדרו. השאירו אותם שם עוד איזה כמה שבועות.
וואו.
אז הם הגיעו והגיעו לארץ ישראל, זה היה שוב שהם הגיעו, זה גם היה לפני סוכס. והוא מספר שהם במסירות נפש, אנחנו קשה לנו להבין את זה, תעשה סוכה, תיקח דיקט ותקטה אופניו. לא היה דיקטים, לא היה ענפים, שום דבר.
וואי, וואי.
הצליחו לעשות מזה
שממה.
משהו. ממש שממה, הצליחו מזה משהו לעשות סוכה. שכח, לא היה עצים, זה המדבר, מה שזה לא יהיה שם. פשוט כתפו ענפים עם קוצים ונחתכו וכך. מסירות נפש, מסירות נפש של יהודים.
מדהים.
וכך הם זכו לעלות לארץ הקודש ולהמשיך.
ולקיים
להמשיך.
מצוות, כן, זה מצוות סוכה. מקבץ סיפורים שמספר הרב ליף על הרב שח זצ"ל, שהנחה אותו בישיבה שלו וכל מיני דברים. קודם כל הוא מתחיל בכמה סיפורים על הרב שח, הוא אומר שפעם איזה אחד שהיה לו ילד מגמגם. הוא סבל מאוד מזה. הילד אמר לו, תלך לרב שח, הוא יעודד אותך, ירים אותך.
תמוך בו.
אבא שלו שמע את זה, לקח את הילד לרב שח. הרב שח ישב איתו, הרב שח שכל העולם היה עליו. ישב איתו 20 דקות עם הילד. והוא אמר לו סיפורים על כל מיני גדולי ישראל, שהיו מגמגמים, ושהיה מאוד קשה להם, והכל. ובכל אופן הם התגברו, ויצא מהם גדול לישראל. כך הוא ישב איתו, וסיפר לו סיפורים, הרגיע אותו. והיום הילד הזה גדל, יש לו ביטחון, והוא מגיד שיעור גדול ביותר, ויש לו תלמידים שנוהרים לשמוע את השיעורים שלו.
20 דקות עם הרב שח.
העידוד של הרב שח. הוא סיפר עוד סיפור שהרב שח, כשהילד היה מגיע אליו, אז הוא היה מביא לו סוכריה. אבל איך הוא היה מביא לו את הסוכריה? היה לו את זה לא על השולחן. במדף למעלה למעלה, שם היה הסוכריות. הוא היה הולך, לוקח כיסא, תפס על הכיסא, עולה למעלה ומוריד את הסוכריה. נו, הרב אברום, מה השאלה?
נו.
מה נו?
למה צריך עם הגירה? למה צריך כיסא?
למה צריך כזה גבוה? תשים את זה פה.
כן.
הוא רצה, רב שח רצה להראות לילד שהוא תורח בשבילו.
תאמץ.
כמו מבוגר, כמו שמבוגר שעושים להם שיחת חיזוק. תורחים בשבילו. עושים בשבילו שיחה. הוא רואה שמשקיעים. קח אותו דבר הילד, זה לא סתם הוא מביא לו סוכריה. הוא משקיע, רב שח עולה על כיסא ודואג לו. מחשבה של
בוא. אתם מזכירים לי, רב שולם, אני אספר לי אחד שהיה אצל הרב שח לפני הרבה שנים, בתור ילד, והרב שח הביא לו, לפני שהלך, הרב שח הלך אז היה מגירה. אולי נגמר למעלה, אז הוא הביא לו מהמגירה. והוא הביא לו סוכרה, ואז נפרד, אומר לו, רגע, הבאתי לך סוכרה, אבל תלך עם זה הביתה, והאחים והאחות שלך, הם יקנו בך. כמה אחים והאחות יש לך? חזר והביא לו עוד כפי מספר השימת לב לפרטים. המגירה, הרב שלם. השימת לב לפרטים.
מדהים.
תמשיכו.
עוד סיפור, היה בזמן מלחמת העולם המפרץ, מבוא עמד הזורי, הייתם אז צעירים.
כתביו.
כתביו, כן. ברוך השם, חיידר תורה סמס בחיפה.
חיפה, לא תורה סמס, אבל חיפה, שמענו את הפיצוצים, נכון.
קיצור, אז היה פחד גדול הרי בארץ. והרב ליף מספר, אני ראש ישיבה של ישיבה אמריקאית, וכולם בלחץ להביא את האיש, הילדים יבואו או לא יבואו.
משפחות. מרחוק זה תמיד נשמע הרבה יותר גרוע.
הולכים לשאול את הרב שח, הלכתי לרב שח. הרב שח אמר, הישיבה שלך זה בגדר פיקוח נפש. זה הצלת נפשות לבחורים, הם צריכים לבוא גם בזמן המלחמה. גם הרב שח אמר בהתחלה שתמיד ארץ ישראל הייתה מסוכנת, ותמיד אמרו שזה, תמיד אנחנו חיים פה בניסים, אז גם עכשיו בעזרת השם אנחנו נראה ניסים גלויים, ואל תדאג, הם יכולים לבוא ללמוד. מה שהרב שח אמר לו, אמר כמובן לכל ההורים והכל, וברוך השם שלחו את הילדים שלהם, והיה באמת קבוצה גדולה. עכשיו הרב אברום התחילה מלחמה, יש לחץ גדול, ונשיא ארצות הברית מאיים, שהוא ישלח טילים, והעיראקים מתרברבים, כן, ומאיימים לשלוח את הסקאדים על ישראל, וכולנו יודעים מה זה הסקאדים האלה, מה זה עשה במלחמת איראן-עיראק, כמה זה הרג שם אלפי אלפים. כולם בלחץ, ההורים בלחץ, מתקשרים, בוכים. ובעוד שהוא בכל הלחץ הזה, הוא מקבל טלפון.
כן.
שלום, מדברים פה מהבית של הרב שח. הרב שח ביקש למסור לכם שמה שהוא אמר לכם בתחילת השנה, שלא לפחד, ושבעזרת השם תראו ניסים, ושהישיבה זה פיקוח נפש וצריכה להמשיך, הברכה עדיין ממשיכה. חזק,
עדיין בתוקף.
עדיין בתוקף, הוא לא חוזר בו. הוא מיד שמע את זה, מיד לוקח את האוטו וטס לרב שח. תדע לי, לשמוע את זה עוד הפעם, מכלי ראשון, וקיצור, אומר לרב שח, אומר לו, יש אמהות שמתקשרות ובוכות, מה אני עושה איתן? אומר לרב שח, אם יש דמעות של אמא, אני לא יכול לעשות כלום מול דמעות של אמא, אמא בוכה, אמא בלחץ. מה לעשות, תחזיר אותה. אבל אני יכול להבטיח לך שמי שישאר יצליח ולא יקרה לו כלום ויתעלה. ובאמת ככה היה רב אברהם, אם אתם זוכרים מרומי כיתה ו' שלכם, את הניסים הגדולים שהיו במלחמה הזאת. ולא רק אומר הרב אליף, אלה שגם נשארו, התעלו הרבה 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 יותר בשנה הזאת, בגלל עשיית הדשמה המיוחדת שהיה להם שהם נשארו בארץ.
יפה.
הוא מספר עוד הרב אליף, שהיה את תקופות הפיגועים, שלא יחזור חס ושלום. אז היה, אומר, אני הייתי בחוץ לארץ בדיוק, הייתי עם סיטואציה, הסתובבתי עם הבן שלי, כשאמים אתם, לא יודעים איך זה עובד, רב אברהם, נוסעים, הראשי ועשה אמריקאים, נוסעים לחוץ לארץ, וככה מגייסים אותם. מגייסים אותם לישיבה, הולכים לכל מיני אוניברסיטאות, לכל מיני הייסקורס, והם מגייסים אותם לבוא לישיבות שלהם.
חוטפים את הבחורים.
חוטפים, כן. אז הוא אמר שהוא, הוא הבטיח לבן שלו, הוא היה עם הבן שלו, ואמר לו, אחרי שככה אחרי מסע, נעשה ככה לזה טיול ככה לקליפורניה, ככה לחופים קצת, נהנה קצת. טוב, נגמר באמת המסע, והוא אומר, התחלנו במסע עם הבן שלי, לאורך החופים. ואז אני מקבל טלפון, שמעת מה קרה? אומר, מה, אני מנותק, משתו לא מכיר בברום, לא יודע אם הייתם מחוץ לארץ פעם, אמריקה מאוד מנותקת, זה מדינה מנותקת מכל ה... אין חדשות, אין כלום, אתה מנותק. אומר, לא יודע כלום. אומר, היה עכשיו פיגוע במסעדת סברו. פיגוע היה, היה שרוגים ופצועים, אנשים בלחץ, וזה בעיר היה בערוץ. הורים רוצים לעצור את הכל, לא לשלוח את הילדים. בוא עכשיו לקליפורניה. בוא עכשיו, יש שם איזה כנס. תבוא דחוף. טוב, הוא באמת היה באזור שם שחופים קליפורניה, חופי קליפורניה, מיד הוא טס לכיוון הכנס. הוא אומר, עכשיו שיש שם כמה מחנכים וזה. הוא נכנס לאולם מפוצץ עם מלא בהורים. מלא במשגיחים ורמים, וכולם תולים את עיניו בו. הוא האיש מארץ ישראל, הוא יוכל להגיד לנו מה באמת קורה, מה באמת יהיה פה.
הוא יביא את
הבשורה. אז הוא אומר, טוב, מה נפל עליי פה?
מה אני עושה?
הוא אומר, אני ממשיך את מה שהרב שך אמר לי, ואני אספר לכם מה שהרב שך אמר לי בזמן מלחמת המפרץ. הוא אמר לי שהישיבה שלנו זה פיקוח נפש, וזה מציל, ולמרות כל הקשיים אתם תראו ניסים, ובאמת ראינו ניסים. וסיפר להם ככה את כל הסיפורים שהיה לו, ועודד את רוחם, וכולם באמת הבטיחו לו, סליחה, הוא אמר עוד משהו, אומר, רבותיי, תראו מה קורה פה, אנחנו בלוס אנג'לס. אם מפה יצא עכשיו הבשורה שלא שולחים את הילדים לארץ בשנה הזאת, אז מכאן זה ילך לכל אמריקה. וכל אמריקה מסוגלת אולי ליפול ולא לשלוח את הילדים. אבל אם מלוס אנג'לס יבוא הקריאה,
שכן לשלוח.
שיהודי לוס אנג'לס ממשיכים לשלוח את הילדים שלהם, לא שזה מקום כזה גדול, אבל כאילו אם הם ממשיכים, אז יבואו לכל המדינות אחרים, לניו יורק ולכל המקומות אחרים, יגידו, אם הם שולחים את הילדים לארץ, ודאי שגם אתם יכולים להמשיך. וכך היה רב אברהם, אז מה הוא אומר פה הרב שך, בכוח שלו, מה שהוא נתן לי בזמן מלחמת המפרץ הברכה, זה המשיך הלאה אחר כך, שגם המשכתי את הברכה שלו ואת מה שהוא אמר לי, את אותם מילים, גם לזמנים הקשים של הפיגועים, וכולם שלחו את הילדים והתעלו בארץ ישראל.
יפה מאוד. פלי פלויים, יפה מאוד. פרשה שבער, פרשה של השמיטה. וציוויסי הסביר חוסי. הרב גרוסמן, רב יצחק דוד גרוסמן, מגדל העמק, מספר שכידוע גדל במאה שערים, בתי ורשה. ויום אחד אבא שלהם קורא להם, תראו את האורח החשוב שבא אלינו הביתה. הרב מנדלסון מקוממיות. היה מאוד מיודד עם אבא שלהם. אבא שלהם, רבי ישראל גרוסמן, גאון עצום. כל משום מגיע לירושלים, היה עובר דרכם. וזה היה שנה אחרי השמיטה, שנה, שנתיים, והוא אומר לו, הרב מנדלסון, תספר לילדים שלי את הנס. אז הוא מספר להם. הוא מספר שאחרי השמיטה, אז מי שלא שומר שמיטה, השם ירחם, הרי זורים כבר את הזרעים בסוף הקיץ. מי ששומר שמיטה, לא עולה על דל מחשבתו כזה דבר, ומתחילים לזרוע אחרי סוכות, אחרי החגים. אבל אז כבר לא נשאר כל כך זרעים בשוק, והם מחפשים, והם מחפשים, והם לא מוצאים, הם באים לרב, אומרים לו, הרב, אין זרעים. אמר להם, תעשו עוד השתדלות, תנסו. הם בסוף מוצאים במושב לידם, גרעינים של חיטה, זרעים של חיטה, אבל שבורים, מטולאים, ועוד רוצים איזה הרבה כסף, 20 אלף...
לא מזה יצא... חיטה טובה.
הם רצו על זה גם סכום אגדי, 20 אלף רובל. הרב אומר להם, מספר להם הרב מנדלסון, אמרתי להם, בכל זאת, תקחו את זה. והוא מספר הרב גרוסמן שהאבא שלו עוצר את הרב מנדלסון, שואל אותם, ילדים יקרים, למה השם ציווה לנו את השמיטה? הוא מוציא להם את החומש עם הקליוקור, שאומר, קדוש ברוך הוא, כדי שלא נהיה שעננים ובדוחים בעצמנו, אז זה אחד הדברים של השמיטה שנבטח בה השם. והיא תגמורה, למה שאלו תלמדיו של רב שמעון בר יוחאי, למה המן ירד כל יום? למה לא פעם בשבוע, פעם בחודש? אל תרבה, הביטחון בה השם. בכל אופן, אז הוא מספר שקנו את זה, והתחילו לזרוע בשלב מאוחר. אז ריאה גם לוקחת קשה לחרוש, אז עוד לא היה רב שמעון עם טרקטורים שברגע אחד, זה לחרוש ולחרוש ולחרוש, ככה שדות שלמים לוקח הרבה זמן. ובמושבים כבר ליד, הכל זרוע, הכל באדמה, ורק מחכים לגשם. אבל הגשם לא מגיע, רב שולם. וככה עוברים כמה שבועות, שהזרעים שלה נזרעו בשדות ליד, שלא שמרו שמיטה, כבר התקלקלו, וכבר לא השבים, כלום לא יכולו להוציא שום דבר. רק אחרי שתושבי קוממיות גמרו לזרוע את הזרעים, אותם זרעים שבורים ומתולעים, אז הגיע הגשם. וואו. ורב שולם הוא מספר, החיטה שהיא יצאה אז, מכל ארץ ישראל באו לקנות אותה, הייתה חיטה מיוחדת, כמות גדולה, בשפע, איכות, וציוויציס ברכוסי.
ציוויציס ברכוסי, מדהים. עוד משהו של סייעתא דשמיא, לא קשור לשמיטה, היה סוחר, שהיה לו חנות לממכר משקאות חריפים, היה לו היצע גדול והכל, והוא התפרנס יפה, התפרנס ברווח. יום אחד, גוי, פתח ממש סמוך אליו חנות ענקית של משקאות חריפים עם מבחר ענק, מבחר הרבה יותר גדול, מחירים הרבה יותר טובים. ולאט לאט עיניו קלות והוא רואה שכל החברים שלו, גם היהודים הולכים לשם, זה גם יותר זול.
איך שהקונים עוברים לצד השני.
והוא בכל אופן ניסה והשתדל, אומר, אני אמשיך את הסחירות של החנות, אפילו שהיה לו קשה מאוד לשרוד עם החנות, ימשיך עוד חודש ועוד חודש. יום אחד הוא יושב על החשבונות ומסתכל על המצב הבכי רע, פתאום נכנס אדם לחנות, אומר לו, ידידי, בסוף החוזה אתה מפנה את הדירה.
בסוף התאריך שמגיע.
אומר לו, מה קרה? אומר לו, תקשיב, אני קניתי פה את כל האזור, את כל הדירות פה, את כל החנויות פה, הכל שני, אני עושה פה משהו אחר, אתה מתכבד להתפנות.
מרכז מסחרי.
להתפנות בסוף החוזה. בעברו, מאין יבוא עזרי, הוא כבר שבור ורצוץ. אז הוא אומר, טוב, קיצור, יוצא מהחנות בלב כבד, אז הוא הולך הביתה, ואז תמיד הוא השתדל שלא לעבור ליד החנות הזאת של הגוי, שלא יציל לו את העיניים. הוא ככה לא שם לב ברוב הצער שלו, ועבר בחנות, מסתכל, פתאום הוא רואה שלט ענק, החנות למחירה.
החנות של המתחרה.
של המתחרה, של הגוי. נכנס אליו, אומר לו, מה קרה? אין רווחים, אני רואה שזה דווקא נראה מאוד טוב. אומר לו, אני השכן מהחנות השנייה. אומר לו, כן, האמת היא זה מאוד מרוויח, אבל מסיבות אישיות אני צריך למכור את החנות. אומר לו, יש מה לדבר? אומר לו, כן, בוא. אומר לו, מחר בוקר יש לי פגישה ב-11 אצל מישהו. תבוא אתה, ב-10 תהיה ראשון. אם תצליח, קיבלת. טוב, הוא הגיע ב-10, וכשהגיע השני ב-11 כבר הודיע לו שהחוזה נחתם, ויש קונה לחנות ולא צריך. אז הוא מרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ואומר, איזה סייעתא דשמיא, אני ראיתי את החנות השנייה שנפתחה, חנות ענקית, עם מחירים מצוינים, ואמרתי, אוי, תראה, זה הורס לי את הפרנסה, מה התברר?
הכל היה בשבילו.
הכל הקדוש ברוך הוא עשה בשבילו, כי הוא ידע שמה, שיום אחד יבוא ויקחו לו את החנות, ימכרו את זה, אז הנה הוא כבר הכין לו את המקום.
יציביתי הסביר חוסי. יפה, יפה מאוד. הגאון רבי אריה שכטר גם מספר על ההורים שלו, היו בהונגריה. באזור שנת תפריש צדיק, אז כל מי שלא היה תושב הונגריה היה צריך לפנות, היה צריך לעזוב את המדינה, והורים שלו היו מפולין, פולין לא הייתה מקבלת אותם, ואז שהוא יודע הדרכים היו עושים את העבודה, אומר רבי אריה שכטר. אז ההורים שלו זייפו מסמכים שכביכול מוכיחים שהם תושבי הונגריה. אבל קרה מה שקרה, רב שולם ועלו עליהם, ועשו להם משפט גדול, בלגן, ביזיונות ותשלום, תשלומים לאורחי דינים. אבא שלו ראה איך שהוא מספר רבה ראה איך שהמשפט מתנהל, הוא מבין שמעורך דין הזה לא תצמח לו הישועה. אז ככה בסוף, לקראת סוף המשפט, הוא אומר לעורך דין, את הכסף שלך אתה תקבל, אבל תתכבד נא לשבת בבית. טוב, הוא יתפלא, אבל אם הוא מקבל את הכסף, אין לו שום התנגדות. ומגיע הדיון האחרון, והשופט שואל אותו, איפה עורך דין? הוא אומר לו, אני מייצג את עצמי היום. הוא אומר, בבקשה, מה יש לך לומר להגנתך? אז הוא אמר לו, יש לי לומר, גינתי דבר מאוד פשוט. אני יודע שמי שמנהל את העולם, זה הקדוש ברוך הוא, וגם את המשפט הזה הוא מנהל. אז אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שישים לך בלב ובעיניים, שתשפוט דין צדק, דין אמיתי. ככה הוא אומר לו, שתשפוט דברים צודקים. השופט ככה התבלבל לרגע, ואומר, טוב, אנחנו נצא להפסקה. הוא חוזר אחרי ההפסקה, והוא אומר, בא להכיר את גזר דין, והוא אומר, אני רוצה להכיר את גזר הדין, והוא אומר, עומד פה לפנינו יהודי, אדם בעל ערכים, שהוא נראה אגון חוץ מהמקרה הזה, שלא יודע מה שהיה פה בדיוק, אבל הוא נראה אדם חיובי, ולא מאנשי העולם התחתון שעושים את הדברים האלה, ולכן אני גוזר עליו שהוא זכאי. אבל מה? אבל הוא חייב לפנות את לעזוב את המדינה. אמר לו, כבוד השופט, לאיפה אני יכול לעזוב? לפולין לא יקבלו אותי. אמר לו, אז אני גוזר שממשלת הונגריה צריכה לסדר לך או אישור לארצות הברית או לארץ ישראל, את מה שזה נקרא. טוב, באמת, אז הוא מספר בר שכטר שמצד אחד מאוד קרץ, אז הרבה אנשים רצו להגיע לאמריקה, זה היה מסת חיים של המון אנשים, אבל ההורים חשבו על הילדים, איפה יהיה יותר קל לחנך את הילדים, והם הסתכלו על ארץ ישראל, שנכון שהיה שם עניות וסבל והרבה קשיים, והם הלכו על ארץ ישראל. וככה הם הגיעו לארץ ישראל, ושם נולדו להם עוד אחים ועוד ילדים. ואחרי 3 שנים, משהם עלו לארץ ישראל, התברר שכל יהדות אירופה וכל המשפחה שלהם, המורחבת שנשארה, שהם נהרגו. אז הם בהתחלה שאלו איך זה יכול להיות, הם אומר, ההורים שלי, אנשים בעלי חסד ואנשים טובים, איך קרה להם שככה הסתבכו משפט וגירשו אותם מהונגריה? זאת הייתה ההצלה שלהם. זה האישה שנשארה המשפחה שלהם.
ישר כוח רב אברום.
ישר כוח רב שולם.
ישר כוח שהייתם איתנו.
שיהיה בשורות טובות, שיהיה גוצ'ה בז.
בשורות טובות.
נחזור בעזרת השם לישיבות ולכוללים.
אומן, אומן, בעזרת השם.
שבינו הלך השם ונשובו.
אנחנו ההורים קצת לחופש, כאילו, קצת לנשום אוויר אם אפשר גם.
ברוך השם.
ישר כוח.
גוצ'ה בז.